רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. חיפוש עבודה הוא משהו שרובנו נעשה סביר להניח, לפחות מספר פעמים במהלך הקריירה. ומי שהחליף עבודה בעבר מכיר את ההתחבטויות. האם המקום הבא שאליו אגיע יהיה טוב עבורי? האם התפקיד החדש יתאים לי ויאפשר לי להצטיין ולהתקדם? המגסות של מדולה שמות דגש מיוחד על ליווי צמוד של המועמדים והיכרות עמוקה עם הטכנולוגיות והחברות המגייסות כדי להתאים את המועמד למשרה הטובה ביותר עבורו. בנוסף, מדולה נהנית מגישה למשרות בלעדיות בשורה של חברות מקומיות ובינלאומיות מובילות במגוון גדול של תחומים. פינטק, סייבר סקיוריטי, ביוטק ועוד. בקרו במדולה.co.il על מנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 232. ההיסטוריה של חליפת החלל. חלק א'.
Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our
transmission. Wait a minute. Are you telling me you built a time machine?
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
ב-27 באוגוסט 1783, במקום שבו ניצב היום מגדל אייפל, הדגים בפעם הראשונה הממציא והמדען הצרפתי ז'אק שארל את ההמצאה החדשה ביותר שלו. בלון פורח מלא בגז מימן. פריז הייתה אז בשיא טירוף הכדורים הפורחים שאחז בה באותם השנים, וממציאים נועזים כדוגמת שארל והאחים מונגולפיה הסעירו את דמיונו של הציבור. שארל בחר את הפארק רחב הידיים כמקום שיגעו הבלון, כיוון שלמרות העובדה שבסך הכל הפריח בלון קטן יחסית, שהיה מסוגל לשאת בקושי מטען של 9 קילוגרמים, עשרות אלפי צופים התכנסו במקום כדי להריע לו ולעודדו. הניסוי בבלון הקטן הצליח, וארבעה חודשים לאחר מכן, ב-1 בדצמבר, לנגד עיניהם של כ-400,000 צופים, נכנסו שארל ועוזר נוסף לסל של בלון פורח שני, גדול הרבה יותר מקודמו. האחים מונגולפיה אומנם הקדימו את שארל בקצת פחות מחודש, והבלון שלהם נסק לגובה של כמעט 1,000 מטרים, אבל הכדור הפורח שלהם היה מלא באוויר חם, בעוד הבלון של שארל היה מלא במימן קל יותר. ופירוש הדבר ששארל יוכל לנסוק לגובה רב בהרבה. שארל נופף לקהל, והחבלים שאחזו בכדור הפורח הותרו. הבלון נסק לשמיים והגיע לגובה של קצת יותר מ-500 מטרים לפני שחזרו שני הטייסים ארצה. טיסת הניסוי הייתה מוצלחת, אבל שארל קיווה להגיע לגובה גבוה הרבה יותר. הערב ירד, השמש כבר שקעה מעבר לאופק, אבל שארל לא נתן לחשיכה לעצור אותו. בכדור הפורח היה עדיין מספיק מימן כדי לשאת אדם בודד. הוא ביקש מעוזרו לצאת מהסל ונסק אל שמי הערב לבדו. בלון המימן של שארל טיפס וטיפס. הוא חלף על פני הגובה שאליו הגיע בטיסה הקודמת, ואז שבר גם את השיא של האחים מונגולפיה. כשהגיע לגובה של כ2 קילומטרים, זכה לראות במראה שאיש מעולם לא ראה לפניו. השמש השוקעת עלתה מעל האופק, ושארל צפה בה שוקעת שוב בפעם השנייה. שארל הנפעם המשיך לנסוק מעלה, אבל אז החל לחוש שמשהו אינו קשורה. הטמפרטורה של האוויר סביבו צנחה בחדות, וקור מקפיא עטף אותו כמו שמיכה עשוית קרח. לפתע אחז בו כאב אוזניים אדיר, לחץ פנימי שכמו איים לקרוע את אור הטוף שלו. שארל המבועל מהר לשחרר גז מהבלון, והכדור הפורח עשה דרכו אל הקרקע. ז'אק שארל נחת בשלום ולא סבל מפגיעות כלשהן, אבל ההרפתקה הזו הספיקה לו כנראה. זו הייתה הפעם האחרונה שטס בכדור פורח. סיפורו של ז'אק שארל היווה רמז ראשון לעובדה שטיסה בגובה רב עשויה להיות מסוכנת לבני אדם. אם כי במשך שנים רבות לאחר טיסתו, איש לא חקר את העניין לעומקו. חלפו עוד כמעט 100 שנים עד שהמדענים התעכלו שוב בסכנות התלויות בגובה, אך כפי שנגלה בהמשך, דווקא הניסיונות להתמודד עם האתגרים של טיסה בכדור פורח, כמעט הדבר הרחוק ביותר שאפשר לדמיין מהמראה על גבי טיל רב עוצמה, הן אלה שבסופו של דבר אפשרו לניל ארמסטרונג ולבאז אולדרין להתהלך על אדמת הירח, בחליפה שמצד אחד שמרה עליהם מוגנים מפני התנאים הקשים של החלל, ומצד שני אפשרה להם ולאסטרונאוטים שבאו אחריהם לבצע את כל המשימות המורכבות שהוטלו עליהם, כולל המשימות העדינות והקשות ביותר. דוקטור ג'יימס גליישר היה מטאורולוג בריטי. באמצע המאה ה-19 התעניין גליישר בנעשה בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, וכיצד משפיעים זרמי האוויר שבה על מזג האוויר בשכבות הנמוכות. הוא טיפס לפסגות הרים גבוהים כדי למדוד לחות וטמפרטורה, אבל הטיל ספק לגבי יעילותן של המדידות. תכונות האוויר בפסקות ההרים, ידע גליישר, מושפעות בין היתר מהחום שנפלט מהקרקע ומהלחות שעולה מהאגמים. כדי להבין מה באמת מתרחש בשכבות האוויר הגבוהות, ללא ההשפעות המבלבלות של הקרקע, עליו לעלות אליהן בכדור פורח. גליישר קיבל תקציב מהאגודה הבריטית למטאורולוגיה, וגייס לעזרתו את הנרי קוקסוול, טייס כדורים פורחים מנוסה שערך מאות טיסות בין אנגליה לצרפת. יחד ביצעו השניים 28 טיסות לגבהים שונים, וערכו מדידות מדעיות רבות ומגוונות. הטיסה המפורסמת ביותר של השניים הייתה בחמישה בספטמבר 1862, אז החליטו לעלות בפעם הראשונה לגובה של 8 קילומטרים בכדור פורח מלא בגז מימן. השעה הייתה 13:00, והשמיים היו מכוסים בשכבה עבה של עננים. כך כתב הנרי קוקסוול ביומנו. ציטוט: בצאתנו משכבת העננים, 17 דקות אחרי השעה 1, יצאנו אל שטף אור בהיר, עם שמיים כחולים נהדרים ללא אף ענן מעלינו, וים מדהים של עננים תחתנו, אשר פניו היו כמו זרועות באינסוף גבעות, שרשראות הרים וטילי שלג לבנים הבוקעים ממנו. סוף ציטוט. בעוד שני הטייסים הנועזים מתפעמים מהנוף שתחתם, והכדור הפורח נוסק מעלה-מעלה, לא היה לשניים שמץ של מושג שהם הולכים ומתקרבים אל גובה שמטפסי ההרים מכנים אותו אזור המוות. במהלך העלייה קרא ג'יימס גליישר את הנתונים ממכשירי המדידה שלו ורשם אותם ביומן. בגובה של כ-5 קילומטרים החל לחוש קוצר נשימה קל. במקביל הלך האוויר סביבם והתקרר במהירות. בדומה לז'אק שאר לפניהם, גם גליישר וקוקסוול לא היו מוכנים לשינויים הדרמטיים האלה. אף אחד לא ידע אז מהן ההשפעות הפיזיולוגיות על גוף האדם הנגרמות על ידי טיסה בגובה רב. שני הג'נטלמנים הבריטים היו לבושים כמו מי שיוצאים לטיול קצר ביום סתיו סגרירי, ולא כמו שני מטפסי הרים שהולכים ומתקרבים לגובה פסגת האברסט. הטמפרטורה צנחה מתחת לאפס, והשניים רעדו מקור, אבל לא ויתרו והמשיכו לנסוק לגובה. כשהגיע הכדור הפורח לגובה של 8,000 מטרים, החלו העניינים להשתבש. גליישר מספר, ציטוט: בגובה של 26,000 רגל, 8 קילומטרים, לא הצלחתי לראות את העמוד הדק של כספית במכשיר המדידה, ואז השנתות הזהירות של המכשיר הפכו לבלתי נראות. קראתי למרק קוקסוול שיעזור לי לקרוא את המכשירים, כיוון שלא הצלחתי לראות אותם. הכדור הפורח שלנו הסתחרר סביב צירו, והחבל שהוליך אל ברז שחרור הגז הסתבך. מרק קוקסוול נאלץ לעזוב את הסל ולטפס אל הטבעת שמעליו כדי לשחרר אותו. באותו הזמן חשבתי שמה שאני מרגיש היא רק אי נוחות זמנית. זמן קצר לאחר מכן הנחתי את ידי על דופן הסל, אבל כשרציתי להשתמש בה, מצאתי שאינני יכול להזיז אותה. כנראה שאיבדתי את כוחי בתוך שניות ספורות. ניסיתי להזיז את היד השנייה, אבל גם היא איבדה את כוחה. ניסיתי לנער את עצמי, אבל רגליי כאילו עבדו לי. הבטתי בברומטר, ובעודי עושה זאת נפל ראשי על כתפי השמאלית. נאבקתי וניסיתי לנער את עצמי שוב, אבל לא הצלחתי להזיז את זרועותיי. אמנם הצלחתי ליישר את ראשי לרגע קצר, אבל אז הוא נפל על כתפי הימנית. ואז נפלתי אחורנית, גבי נשען על דפנות הסל. בתנוחה זו עיניי היו מופנות אל מרק קוקסוול שטיפס על הטבעת. ניסיתי לומר לו משהו, אבל לא הצלחתי. לפתח חשכו עיניי וצללתי לתוך אפלה מוחלטת. עצבי הראייה שלי איבדו את כוחן בפתאומיות. הייתי עדיין בהכרה ומוחי היה פעיל. הבנתי שאני סובל מחוסר חמצן ושאנחנו עומדים למות אם לא נרד במהרה. מחשבות נוספות התרוצצו במוחי כשלפתע איבדתי את הכרתי. כמו צללתי לתוך שינה עמוקה. סוף ציטוט. מה קרה לג'יימס גליישר כשהגיע הכדור הפורח לגובה של 8 קילומטרים? ובכן, בואו נזכר במתרחש בגופנו כאשר אנחנו נושמים. תפקידן של הריאות הוא להעביר חמצן מהאוויר אל תאי הדם האדומים, ובמקביל לקלוט מהם את הפחמן הדו-חמצני שהם נושאים ולפלוט אותו אל מחוץ לגוף. אוויר שנכנס לריאות בזמן שאנחנו שואפים אוויר, ממלא את הצינורות שבתוכן, ובסופו של דבר נכנס להמוני שקיות זהירות המכונות נודיות. הנודיות עטופות בנימים צרים, ובהן עוברות כדוריות הדם. עובי דפנות הנודיות הוא 2 מיליוניות המטר בלבד, או 1/50 מעוביו של דפנייה הממוצע. מולקולות החמצן והפחמן הדו-חמצני מסוגלות לעבור מבעד לדפנות, ומה שקובע אם מולקולה כזו או אחרת תחצה את הדופן, הוא הפרש הלחצים בין שני עברי הדפנות. כדי שחמצן יעבור מתוך הנודית אל הדם, צריך שלחץ החמצן בתוך הנודית יהיה גבוה יותר מלחץ החמצן בתוך הדם. זה דומה במקצת לפקק תנועה בכביש בעל 2 נתיבים. אם באחד הנתיבים פחות מכוניות נוסעות אל הכביש והתנועה זורמת בחופשיות, מיד יעברו מכוניות מהנתיב הפקוק יותר לנתיב החופשי יותר. בגובה פני הים, התנאים בתוך הריאות מושלמים לנשימה יעילה. לחץ החמצן באוויר החופשי, אותו האוויר שנכנס לנודיות, גבוה יותר מהלחץ שלו בדם, ומולקולות החמצן עוברות דרך דופן הנודיות ללא קושי. באנלוגיית הכביש שלנו, נתיב אחד עמוס במכוניות ונתיב אחד יש בו פחות מכוניות, ולכן הנהגים עוברים ללא הרף מהנתיב הפקוק לנתיב החופשי. מה קורה בגובה רב? ככל שעולים בגובה, צפיפות האוויר יורדת, או במילים אחרות, לחץ החמצן נמוך יותר. כשאתה נושם אוויר חופשי בגובה 5,500 מטרים, למשל, החמצן שנכנס לנודיות הוא בלחץ נמוך בכחצי מהלחץ שלו בגובה פני הים, ובגובה של 8 קילומטרים, הלחץ הוא קצת יותר מ-30%. זה כאילו ששלפנו, במרכאות, מהנתיב הפקוק 70% מהמכוניות שנוסעות בו. לפתע פתאום, הפקק נעלם, ולנהגים אין סיבה לעבור לנתיב המקביל. בגובה של 8 קילומטרים, לחץ החמצן בתוך הנודיות והלחץ שלו בדם כמעט משתווים, והחמצן מפסיק לחצות את דופן הנודיות. זהו, אזור המוות. ללא חמצן בדם, מצב שמכונה היפוקסיה, ההשפעות על הגוף דרמטיות וכמעט מיידיות. כאבי ראש, אובדן ראייה, נימול, שיתוק, ובסופו של דבר, כמובן, גם מוות. הנרי קוקסוול, כזכור, טיפס מחוץ לסל כדי להתיר את חבל שחרור הגזים שהסתבך. בשלב הזה הוא לא חש בהשפעות כלשהן של היפוקסיה מתקרבת, אולי בגלל שגופו התנסה בטיסות לאורך שנים. רק כשירד בחזרה אל הסל, ראה את גליישר המעולף שוכב על הרצפה בזרועות שמוטות. הוא ניסה להתכופף אליו כדי להעיר אותו, ואז הקטה בו ההיפוקסיה בבת אחת. זרועותיו איבדו מכוחן, ראייתו התשתשה ונימול אחז בו. קוקסוול הבין מיד שהם נמצאים בסכנה חמורה ושהוא מוכרח לשחרר את הגז מהבלון כדי לגרום להם לרדת, אבל ידיו היו משותקות. בכוחותיו האחרונים טיפס קוקסוול אל מחוץ לסל, אוחז את החבלים בעזרת מרפקיו, תפס את חבל שחרור הגז עם בין שיניו ומשך אותו. הכדור הפורח החל לאבד גובה, וכשחזרו לגובה של 5 קילומטרים, החל גליישר להתעורר מאלפונו. הוא לגם כמה כוסיות ברנדי כדי להשיב את רוחו, ואז, ביותו המדען הנחוש שהיה, חזר לקרוא את מכשירי המדידה ולרשום את התוצאות ביומנו. כששבו ארצה, תיאר גליישר את מוראות הטיסה בפני חברי אגודת המטאורולוגים, וכך נחשפו חוקרים בפעם הראשונה לסכנות הטיסה בגובה רב. ג'יימס גליישר המשיך לעסוק במחקריו ולטוס עם הנרי קוקסוול, אם כי לעולם לא עלה שוב לגבהים כה מסוכנים. הוא חשף כי זרמי האוויר, הטמפרטורה והלחות בשכבות האוויר משתנים בתנאים מסוימים וקידם את מדע חיזוי מזג האוויר באופן משמעותי. הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. מדולה היא לא חברת השמה רגילה, והיחס האישי שמקבלים המועמדים שמגיעים דרכה, הן מצד המגייסות של מדולה והן מצד החברה המגייסת, הוא יחס אחר.
שמי כפיר עמידאי, אני מנהל את ה-R&D של חברת פרופוינט בישראל.
כסייט מנג'ר של פרופוינט, כפיר גייס עשרות אנשים לתפקידים שונים בשנים האחרונות. בהמשך הוא ייתן לנו טיפ קטן לגבי כתיבה נכונה של קורות חיים, אבל ראשית שאלתי אותו על הניסיון האישי שלו כמי שנעזר במדולה לגיוס עובדים.
כאן בפרופוינט אנחנו בעצם מנסים לעשות הרבה מגיוסים בשנים הקרובות, אבל אנחנו רוצים לקבל אותם מועמדים מאוד מדויקים. יש לנו עכשיו מועמד לראש צוות, הם ליוו אותו בתהליך ברמה של, אני חושב שקיבלתי לפחות 3 טלפונים או אימיילים מהם, בנוגע למועמד. פעם אחת, אחרי הלון שהלך לו ככה ככה, ומתקשו לבדוק האם באמת הוא לא עבר על בסיס מסוים, ומה כדאי לעשות עכשיו, וליוו אותי, והאמת שזה המצוין, כי זה שהם דיברו מהמועד, חברו עליי, והוא אמר, תשמע, אני יודע שלא הלך לי טוב, גרם לי לחשוב מחדש שהוא באמת יכולת שהוא פושר כמו שאני רוצה, נתנו לו מבחן נוסף והוא הבריק, זאת אומרת שבאמת פשוט היה לו קצת חלודה כנראה, והיינו כנראה מקום ראשון שהוא התראיין, וגם אחר כך הם התקשו לבדוק שבאמת סוג התפקיד הניהולי שהוא ניגש אליו מתאים לצרכים שלו ולפיתוח הקריירה שלו. אגב, אנחנו הגשנו לו אתמול אתה.
זו בדיוק הכוונה ביחס אחר. אם את או אתה מתאימים לתפקיד שאתם מתראיינים אליו, המגייסות של מדולה יעזרו לכם להשיג אותו, גם אם צריך לשכנע את המגייס לתת לכם, למשל, צ'אנס נוסף. כפיר מספר שכשמגייס הוא כל כך התרשם ממדולה, עד שכשהחליט לחפש מקום עבודה חדש בעצמו, הוא פנה למדולה, אבל הפעם כמועמד.
קודם כל הם מצאו לי עבודה. עובדתית הם מצאו לי את המשרה הנכונה. אבל מעבר לזה, במקומות שהתראיינתי איתם, ממש התקשרו אליי לבדוק איך היה ועזרו לי. בסוף גם באות למקום עבודה החדש, אחרי חודש עם בקבוק יין ושמח, וממש אתה מרגיש כאילו נהדנתי, ואתה מנכ״ל, לא יודע מה, איזה חברה ענקית, כי זה הרמה של היחס האישי שאתה מקבל.
לקראת סיום, שאלתי את כפיר מה הוא מחפש בקורות חיים של מועמדים. הנה הטיפ שחלק עמנו.
קורות החיים צריכים להיות מדויקים למה עשיתי. הרבה אנשים משקיעים המון בלהסביר מה החברה עושה, להסביר מה הקבוצה עושה, אבל אני לא מגייס את החברה הזאת, אני מגייס אותך או אותך. אני מעדיף לקבל 4 משפטים שהסבירו לי בסוף, מה עשית ביום יום, איזה פרויקטים עבדת, איזה טכנולוגיות השתמשת, וזה הרבה יותר טוב לי מ3 עמודים שמתארים את כל השאר.
מדולה עובדת עם החברות המובילות בתחום ההייטק ומגייסת את תפקידי ניהול, פיתוח ומחקר. מ-QA ועד PhD במגוון תחומים. מ-Security ופיננסים ועד Big Data ו-Machine Learning. היכנסו למדולה.co.il למנת להכיר את הצוות ולהגיש קורות חיים למשרות המוצעות. גליישר וקוקסוול כנראה לא כיוונו לכך, אבל בטיסתם המפורסמת נשבר שיא הגובה בכדור פורח. אם יש מאפיין קבוע בהתנהגות האנושית לכל אורך ההיסטוריה, זו העובדה שאם מישהו הצליח לשבור שיא כלשהו, יהיה תמיד מישהו אחר שינסה להתעלות עליו, ולא משנה כמה טיפשי ומסוכן יהיה הניסיון. ואם יש מאפיין קבוע בפוליטיקה האירופאית, גם כן לכל אורך ההיסטוריה, הוא שאם אנגלי יצליח לעשות משהו יוצא דופן, תמיד יהיה צרפתי שינסה להתעלות עליו, ולהפך. במקרה הזה היו אלה שלושה חוקרים צרפתיים. ג'וזף ספינלי, תיאודור סיבל וגסטון טיסנדיה. בניגוד לגליישר וקוקסוול, טיסנדיה, ספינלי וסיבל התכוננו לטיסתם במשך חודשים. הם שיננו את תיאורי החוקרים הבריטים מטיסתם והתכוננו לסכנות הצפויות להם. הם אפילו ביקרו אצל רופא צרפתי מפורסם שבנה במעבדתו תא לחץ, ראשון מסוגו, ובתוך תא הלחץ דימו את התנאים הסוררים בגובה של 7 קילומטרים. באופן זה הם חשו על בשרם את השפעת ההיפוקסיה על הראייה, השמיעה וכושר המחשבה. כדי להתמודד עם האתגר של לחץ האוויר המופחת, התקינו שלושת החוקרים בלוני חמצן גדולים בצידי הסל בכדור הפורח שלהם. אלו לא היו מיכלי מתכת מהסוג שאנחנו מכירים כיום, כי הם בלונים עשויי בד שמהם בקעו צינורות לנשימה. בבוקר, ה-15 באפריל 1875, נכנסו טיסנדיה, ספינלי וסיבל אל הכדור הפורח שלהם והמריאו. הכל התנהל כשורה עד שחצו את קו 7 קילומטרים. גסטון טיסנדיה תיאר כך את מה שהראה. ציטוט, בגובה של 7 קילומטרים עמדנו בתוך הסל. סיבל, שהיה זחוח לרגע, כאילו התעורר לחיים. ספינלי עמד מולי ללא תנועה. הייתי מאופל וכפו, רציתי לשים על ידיי כפפות פרווה, אבל הפעולה של הוצאתן מהכיס שלי דרשה ממני מאמץ שכבר לא יכולתי לעמוד בו. אני מעתיק כאן מילה במילה את השורות שכתבתי ביומני, למרות שאין לי שום זיכרון שכתבתי אותן. הם נכתבו בכתב שבקושי ניתן להבינו על ידי יד שרעדה מקור. ציטוט, ידיי קפואות, אני רועד מקור, אנחנו בסדר, ערפל באופק עם עננים קלים, אנחנו מטפסים. ספינלי מתנשף, הוא שואף חמצן מהבלונים. סיבל עוצב את עיניו. ספינלי גם כן עוצם את עיניו. סוף ציטוט. דווקא ברגע הזה, כשהחוקרים חשו בבירור את השפעות ההיפוקסיה, החליט תיאודור סיבל להשליך מתוך הסל חפצים כדי להאיץ עוד יותר את קצב עלייתם. אם הדבר הזה נשמע לכם כמו התנהגות מטופשת וחסרת כל היגיון, אתם צודקים. טיסנדיה עצמו מתאר ביומנו את המחשבות שחלפו בראשו באותו הרגע. ציטוט, בגובה של 7 קילומטרים, הערפול שאוחז בך הוא יוצא דופן. הגוף והמוח נחלשים בהדרגה ובאופן בלתי מורגש. אין תחושה של סבל. להפך, עושר פנימי אז עופף אותך כמו אור הבוקע ממנורה. אתה נעשה אדיש. אתה לא חושב יותר על סכנה. אתה נוסק מעלה-מעלה, ואתה שמח להמשיך ולנסוק. סוף ציטוט. מה שמתאר טיסנדיה ומה שמדגימה התנהגותו חסרת ההיגיון של סיבל, היא אחת מההשפעותיה המסוכנות ביותר של ההיפוקסיה. אובדן כושר השיפוט. שלושת החוקרים הצרפתים היו מודעים מאוד לסכנות הגובה והתכוננו לקראתם, אבל הם לא לקחו בחשבון שברגע האמת, כשיהיו צריכים לקבל את ההחלטה להשתמש בבלוני החמצן שלהם, מוחם לא יהיה קשיר לקבל את ההחלטה. הייתה זו טעות ששילמו עליה מחיר יקר. טיסנדיה איבד את הכרתו, וכעבור זמן התעורר מעצמו וגילה שמסיבה כלשהי הכדור הפורח שלהם הלך ואיבד גובה במהירות. לצידו על רצפת הסל שכבו סיבל וספינלי מתים. פניהם היו שחורות כפחם ודם ביאבע מתוך פיהם. טיסנדיה זעק באימה והבין שלמרות שהצליח לחמוק מגורל דומה, הוא עומד להתרסק אל הקרקע במהירות. הוא השליך החוצה מהסל כל מה שהצליח למצוא והאט במקצת את קצב הירידה. לסוף התרסק הכדור הפורח אל הקרקע. טיסנדיה נחבט אך שרד את ההתרסקות. ההרפתקה האיומה הזו בכל זאת עלתה לו ביוקר. הוא איבד את שמיעתו לתמיד. דיווחים נרחבים אודות האסון התפרסמו בעיתונות. שלושת החוקרים זכו לכבוד של מי שהקריבו את גופם על מזבח הקדמה. סיבל וספינלי זכו למצבת זיכרון מפוארת שניתן לראותה גם היום בבית הקברות בפריז, היכן שנקברו. האמן שיצר את האנדרטה פיסל את השניים שוכבים על גבם, גופם עטוף בתכריכים והם מחזיקים ידיים כמו הולכים אל מותם יחדיו. האסון הזה היווה איתות ברור לחוקרים נועזים. כדי לשרוד בגבהים העצומים, נדרשת טכנולוגיה מתקדמת יותר, כזו שמסוגלת לעטוף את הטייס ולהגן עליו גם מפני הקור אז וגם מפני ההיפוקסיה. במאה ה-19 עדיין לא הומצאה טכנולוגיה שכזו, ולכן גם לא ניסו טייסים נוספים לנסוק לגבהים שכאלה. רק בתחילת המאה ה-20 החלו נבנים כדורים פורחים וצפלינים, ספינות אוויר, שהסלים שלהם, המבנים שבתוכם השהו הנושאים, היו אטומים ומלאים באוויר דחוס ברמה הנאותה. זה פתר את בעיית הטיסה לגבהים, במקרים שבהם ניתן היה לבנות כלי טייס באופן שכזה, אבל לא במקרים שבהם שילוב תא מלא באוויר דחוס שכזה בתוך כלי הטייס לא היה מעשי. מקרה כזה היה בדיוק המקרה שמולו ניצב טייס אמריקני נועז בשם ויילי פוסט. מי שיספר לנו על פוסט הוא רני אלינב, שמעבר לעובדה שיש לו 25 שנות ניסיון בתעופה, הוא גם מרצה וקולנוען.
אי אפשר שלא לציין את ה-17 בדצמבר 1903, היום שבו המטוס הממונה הראשון של האחים רייט מגיח אל העולם, אבל המטוסים לא תפסו את הנפח שהם תופסים היום באופן מיידי. קודם כל היו כדורים פרוחים, אבל הייתה את ההמצאה שאנשים הרגישו ששינתה את העולם, והיא הצפלין, הגונדולה המופפת. והצפלין הזה שקרוי על שמו של הממציא, בעצם הייתה מעין מלון מעופף, סלון אווירי מדוחס, שכבר הצליחו להביא את רמת הטכנולוגיה כך שאפשר היה לדחס בצורה משמעותית, ואנשים הצליחו לנוע בתוך אותם חדרים נוחים, חדרי אירוח מפוארים, ממקום למקום, בצורה בטוחה, ונראה שהעולם עובר לכיוון הזה. ובמקביל, התעופה ממשיכה להתפתח, וכאן יש לנו סיפור מרתק על אדם חלוץ טיסה, פחות מוכר מהשמות המוכרים בשם ויילי פוסט, שהוא שם לעצמו למטרה להוכיח שהמטוס יעיל משמעותית מהצפלין המפואר והפופולרי. ובאמת התנאים שהמטוסים הציעו באותם שנים היו תנאים מאוד לא פשוטים, הן מבחינת טמפרטורות שהיו די קשות, קרות, הן מבחינת רעש, האיתום לא היה טוב במיוחד, ואותו ויילי פוסט שם לעצמו מטרה, כמו שאמרתי קודם, להוכיח את היעילות של מטוסים על פני הצפלינים.
ויילי פוסט נולד ב-1898 בארצות הברית, והתאהב בטיסה פחות או יותר מהרגע שבו ראה מטוס בשמיים בפעם הראשונה. הוא התגייס לצבא ארצות הברית כטייס במלחמת העולם הראשונה, אבל המלחמה נגמרה לפני שהספיק לסיים את אימוניו. פוסט התגלגל בין עבודות מזדמנות, כולל קריירה קצרה כשודד שהסתיימה בשנת מאסר בכלא, והצטרף לקרקס נודד כצנחן פעלולן. בגיל 26 הצטרף לחברת קידוחי נפט, אבל כבר ביום השני לעבודתו נפצע בתאונה ואיבד את אחת מעיניו. התאונה התבררה כברכה. בכסף שקיבל כפיצוי על התאונה קנה פוסט את המטוס הראשון שלו והחל להרוויח את לחמו מפעלולי טיסה, משירותיו כטייס אישי עבור אנשים עשירים וגם מהשתתפות בתחרויות טיסה, תחום שהיה פופולרי למדי באותם השנים. ההצלחה הגדולה ביותר שלו הגיעה ב-1931, כששבר את שיא העולם בהקפה של כדור הארץ. השיא הקודם, 21 יום, היה שייך לגרף צפלין, ספינת האוויר המפורסמת, אבל פוסט והמטוס שלו עשו את המסלול ב-8 ימים בלבד.
הטיסה שלו מוכתרת כהצלחה יוצאת דופן, והוא בעצם מוכיח את היעילות העצומה שאפשר להשיג באמצעות מטוסים. במהלך הטיסה הזאת הוא נאלץ בשל תנאי מזג האוויר להגביע טוס לאזור 15-20 אלף רגל למספר רגעים. ובגבעים האלה, כמו שדיברנו קודם, האוויר הוא מדולל והתא שלו לא היה מדוחס, והוא התחיל להרגיש את סימני ההיפוקסיה הראשונים, וברגע שתנאי המזג האוויר אפשרו לו, מספר דקות מועטות הוא מנמיך חזרה, והוא מבין שיש עניין. ואותו פוסט היה טייס רציני, וגם אולי כמו במסורת האחים רייט, גם איש ממציא ולא רק איש מבצע, והוא התחיל לחשוב מה הדרך בעצם להתגבר על הסיפור הזה של החוסר בחמצן. חליפה.
לוויילי פוסט הייתה סיבה טובה מאוד לרצות להגיע עם מטוסו לגובה רב. ב-1933 הכריז מיליונר בריטי בשם מקפירסון רוברטסון על אתגר חדש. מרוץ תעופה מבריטניה לאוסטרליה. הטייס שיסיים את המסלול ראשון יזכה ב-10,000 לירות סטרלינג, סכום נאה מאוד באותם הימים. פוסט ידע שהמטוס שלו, שכבר היה בן 5 שנים באותו הזמן, פיגר מבחינה טכנולוגית והיה איטי יותר ממטוסים חדשים. במילים אחרות, לא היה לו שום סיכוי לנצח במרוץ. אבל באותם רגעים בודדים שבהם שייט עם מטוסו בגובה רב, הבחין פוסט שהמטוס נעשה מהיר באופן משמעותי. פוסט ניחש שהסיבה להאצה הפתאומית הזו הם זרמי אוויר מהירים שנעים בשכבות הגבוהות של האטמוספירה, תופעה שלא הייתה מוכרת עד אז. פוסט ידע שאם יצליח לגלוש במרכאות על זרמי האוויר האלה, כמו צוללן הנסחף בזרם המים, יזכה ביתרון משמעותי על פני מתחריו, וזאת אם רק יצליח לשהות בגבהים זמן רב כמובן. המטוס שלו היה עשוי מעץ, ולכן לא היה ניתן לאטום את תא הטייס ולמלא אותו באוויר דחוס, מה שימנע ממנו לטוס לאורך זמן בשכבות הגבוהות. אבל אם יצליח ליצור חליפה אטומה שתעטוף אותו באופן מושלם, יוכל להמשיך ולטוס ללא הפרעה. פוסט יצר הקשר עם מספר מהנדסים, ויחד הם ניסו לפתח חליפת לחץ שכזו. באותה התקופה כבר היו מספר ממציאים שניסו לפתח חליפות דומות, וכולם התבססו על חליפת הצלילה ששימשה עמודאים כשירדו למעמקים. חליפת העמודאים ענתה פחות או יותר על אותו הצורך כמו בחליפת לחץ. היא עטפה את גופו של הצוללן לחלוטין, וצינור חמצן הוביל אליה חמצן מפני השטח. גם הגרסה הראשונה של החליפה של ויילי פוסט הייתה מין גרסה משודרגת של חליפת עמודאים. אבל כשפסע פוסט לתוך תא לחץ והאוויר נשאב מתוכו כדי לדמות את הלחץ הנמוך הסורר בשחקים, הוא הבין את ההבדל העקרוני שבין חליפת לחץ לחליפת צלילה. בצלילה, לחץ המים מתנגד ללחץ של האוויר הנדחס בתוך החליפה, ואילו בטיסה המצב הפוך. לא רק שאין לחץ מתנגד, מחוץ לחליפה אפילו סורר תת לחץ. לכן, כשעמד פוסט בתוך תא הלחץ, החליפה שלו החלה להתנפח ולהתנפח ולהתנפח עד שהתפוצצה ונקרעה לגזרים, פשוטו כמשמעו. היה ברור שנדרש פתרון אחר, ופוסט גייס לעזרתו מהנדס מוכשר בשם ראסל קולי. בין היתר, רכש קולי ידע גם בוודים ובעריקים, ובראשו עלה רעיון מקורי. חליפה עשויה מגומי הדוק שהתנגד ללחץ האוויר בתוכה ולא התנפח. הגישה הזו הראתה פוטנציאל מבטיח, אבל המימוש שלה לא היה פשוט. בניסיון הראשון הסתבר שוויילי פוסט, איך נאמר זאת בעדינות, לא הקפיד על הדיאטה בין הזמן שבו נלקחו מידות גופו ועד שחליפת הגומי הייתה מוכנה. הקילוגרמים העודפים של פוסט גרמו לחליפה להיות הדוקה כל כך עליו, עד שהדרך היחידה לחלץ אותו ממנה הייתה לחתוך את החליפה עם סכין. הקילוגרמים האלה עלו לפוסט ביוקר. הוא פספס את המרוץ של המיליונר הבריטי ואיבד את האפשרות לזכות בפרס הגדול. עם זאת, הוא וקולי המשיכו במאמציהם ופיתחו גרסה נוספת של החליפה, שלישית במספר.
החליפה השלישית עומדת בייעוד שלה כשהם בעצם ממציאים איזושהי המצאה חדשה שמתקשרת לסיפור שלנו, שהם אומרים החליפה צריכה להיות עשויה שתי שכבות. שכבה ראשונה עשויה לטקס, חומר, גומי, בעצם איזשהו עיבוד של גומי שבעצם התחיל להיות פופולרי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. אותו חומר יאטום את הגוף וישמור על האטמוספירה כפי שהיא נדרשת, ועל אותה חליפת לטקס שיכולה, עלולה להתנפח, שמו מעין בד קשיח ברזנט שכזה, שיחסום או לא יאפשר לחליפה להתנפח. עד כדי כך הסיפור הזה היה מסורבל, שפוסט נאלץ בעצם ללבוש את החליפה הזאת רק כשהוא בתוך המטוס כבר, הוא לא יכל אפילו להתיישב איתה.
זאת אומרת, הוא תקוע בפוזה אחת מסוימת עם החליפה.
בשלב הראשון, החליפות הראשונות, כן, הוא בערך יושב כשהוא מלבישים אותה, והם מחברים אותה. עכשיו צריך לספק גם חמצן. עכשיו תופעה, או סיפור מרתק על אותו ויילי פוסט, הבחור היה שטום עין, איבד את עינו באיזושהי תאונה. ובעצם הקסדה שהתאימו למבנה של הראש שלו, בעצם הייתה החריץ, החריר ירי הזה שאתה יכול לדמיין אותו, היה ממורכז לעין שרואה אצלו, ובצד חיברו לו מעין צינור חמצן שיספק את החמצן, שבדיוק השפריץ אוויר קר שהוא היה צריך אותו לכיוון העין מזכוכית שלו, והתופעה הזאת התאפשרה רק בגלל שהעין הזאת לא באמת תפקדה, ובעצם החיסרון שלו היה ליתרון באותה טיסה.
זה אשכרה, זה הקצה האקסטרים של להתאים למישהו חליפה תפורה בדיוק. אם יש לך עין אחת, אנחנו נחבר את הצינור חמצן בעין הלא קיימת.
שזה המקום האופטימלי לתופעה הזאת. ואם נחזור ונסכם את הסיפור של החליפה הראשונה, אז הוא חיבר את החמצן, חיבר את החליפה, ובעצם עלה לראשונה, אדם הראשון שעלה באמצעות חליפת טיסה אל גבהים של 30, 35 אלף רגל, 40, 45 אלף רגל, ואפילו הגיע עד לרום טיסה של 50 אלף רגל, שבר את ה-C של הבחור האיטלקי שלפני כן החזיק ב-C, שאגב פונה לבית חולים אחרי שהוא החזיק את ה-C הקודם, והוא הצליח לשעט בגבהים האלה באמצעות החליפה המופלאה הזאת, בצורה בטוחה, בלי השפעות פיזיות יוצאות דופן, ובעצם אותה חליפה של מיודענו, היא חליפת הטיסה הראשונה, שהיא היסודות הלכה למעשה לחליפת גובה רב, שאומנם התפתחה בהמשך, אבל אותה חליפה שאפילו עד היום אסטרונאוטים טסים איתה לחלל.
ההתמדה של ויילי פוסט השתלמה לו, גם אם לא זכה בפרס של מרוץ הטיסה. בעזרת חליפת הלחץ החלוצית שלו והגבהים שאליהם הצליח לטפס בעזרתה, חשף ויילי את קיומם של זרמי סילון באטמוספירה. זרמי אוויר מהירים שמשפיעים מאוד על מזג האוויר ושימושיים מאוד בעולם התעופה האזרחי. דינה, העורכת שלנו שמתגוררת בארצות הברית, הזכירה לי שזרם הסילון המהיר שנע ממערב למזרח הוא הסיבה שטיסה מניו יורק לתל אביב קצרה בשעתיים מטיסה מתל אביב לניו יורק.
אז יש לנו פה חלוץ תעופה שבאמת לא זכה להרבה קרדיט ביחס למה שהוא עשה. איך הוא סיים את חייו, אפרופו?
הוא סיים את חייו בתאונת טיסה. כמה חודשים אחרי ההצלחות יוצאות הדופן, הוא הלך וקנה איזשהו שני מטוסים, איחה אותם למטוס אחד שלו, וזה היה מטוס ימי, הוא אמרי בשנת 35, יחד עם חבר שלו טוב, שותף לעשייה ולטיסה, איזשהו תסריטאי אמריקאי, הם אמריאו בדרך לאלסקה, ומיד אחרי אמרה היה בעצם קאט מנוע, כמו שזה נקרא, ונחבא לו מנוע, והוא צלל ישירות לתוך המים ונהרג במקום.
החידוש המשמעותי בחליפה של ויילי פוסט וראסל קולי היה מבנה השכבות שלה. שילוב של מספר בדים שונים שמצד אחד יצרו איתום מלא ומצד אחר אפשרו תנועתיות טובה. העיקרון הזה התווה את הדרך לפיתוח חליפות לחץ מתוחכמות ומשוכללות יותר שאותן לבשו טייסי הדור הבא של מטוסים בימי מלחמת העולם השנייה ולאחריה מטוסי סילון מהירים ומגביהי טוס עוד יותר. חליפות הלחץ האלה היוו את הבסיס גם לחליפות החלל הראשונות בתוכניות מרקורי וג'מיני. אבל כמו שנגלה בפרק הבא, המסע לירח הציב אתגר חדש וגדול בהרבה לאנשים שתכננו ובנו את חליפות החלל. ויילי פוסט והטייסים שבאו אחריו ישבו בתוך תא טייס, אבל ניל ארמסטרונג ובאז אולדרין היו צריכים לצאת מהחללית, להתהלך על אדמת הירח, להתכופף כדי להרים סלעים ומכשירים, וכל זאת כשהם חשופים לקרינה מסוכנת, למיקרומטאוריטים מהירים וקטלניים ולשינויי טמפרטורה קיצוניים. כדי לעמוד באתגרים הללו, על מתכנני החליפות היה לקחת כמה סיכונים לא מבוטלים, לקבל השראה מתולעים, ולנטוש את העקרונות ההנדסיים המקובלים בנאסה לטובת רעיונות וטכניקות שהיו לוקחים דווקא מהאופנה האחרונה ברחובותיה הסוערים של פריז. כל זאת ועוד בפרק הבא. זהו, עד כאן. תודה לרני אלינב שהתראיין לפרק. אתם מוזמנים למצוא אותו בדף הפייסבוק סיפורים מהירח, ולהזמין אותו להרצאה על תוכנית אפולו. מיד נמשיך אל עדכון לגבי פיד RSS חדש של הרשת ועוד, אבל ראשית, חסות קצרה. להקים רשת פודקאסטים ראשונה מסוגה בישראל וליצור פודקאסטים איכותיים ובעלי עומק, זה אתגר. כל אחד בעולם התקשורת יגיד לכם שלהקים עסק סביב תוכן אינטליגנטי זו התאבדות. עזרו לי להוכיח שיש בישראל מקום לתוכן איכותי. תמכו ברשת עושים היסטוריה. הצטרפו אלינו למועדון המאזינים של רשת עושים היסטוריה. members.ranlevi.com לאחרונה השקתי פיד RSS חדש, שאני מאמין שיש שימושי למאזינים רבים, אבל לפני שאני ארחיב עליו, אני חושב שכדאי להסביר בקצרה מה זה בכלל RSS, לטובת מאזינים שלא נתקלו במונח הזה. אז כפי שסיפרתי לכם לא פעם, הדרך הנוחה ביותר להאזין לפודקאסטים היא באמצעות אפליקציות, כמו אפליקציית הפודקאסטים באייפון, פודקאסט אדיקט באנדרואיד, וכמובן אפליקציית עושים היסטוריה גם כן באנדרואיד. שאלתם את עצמכם כיצד יודעות האפליקציות שפרק חדש יצא לאור בעושים היסטוריה או עושים פוליטיקה או כל פודקאסט אחר? התשובה היא פיד RSS. אפשר לחשוב על פיד כזה כעל צינור וירטואלי שמחבר את האפליקציה לאתר של עושים היסטוריה, כך שכשפרק חדש עולה לאוויר באתר, האפליקציה מקבלת עדכון על כך. במקרה של רשת עושים היסטוריה, לכל פודקאסט ברשת יש פיד RSS משלו, דהיינו צינור וירטואלי יהודי לכל פודקאסט. מי שהאפליקציה שלו מחוברת לפיד של עושים היסטוריה, יקבל רק עדכונים על פרקים של עושים היסטוריה, ולא עדכונים על פרקים חדשים של עושים פוליטיקה למשל. זה מתאים לחלק מהמאזינים, אבל מה יעשה מאזין שרוצה להקשיב גם לעושים היסטוריה, גם לעושים ספורטקאסט, גם לעושים טכנולוגיה וגם לעושים תנ"ך? כרגע הוא צריך להירשם לארבעת הפודקאסטים הללו בנפרד, דהיינו לחבר את האפליקציה שלו לארבעה פידים שונים, שזה קצת לא נוח. אז עכשיו השקתי פיד חדש שנקרא כל תכני רשת עושים היסטוריה, ומי שנרשם אליו יקבל עדכון על כל פרק חדש שיוצא בכל אחד מהפודקאסטים השונים ברשת, מעין קונסולידציה של כל התכנים השונים שאנחנו מפיקים, פרק חדש של פודקאסט כלשהו ברשת כמעט בכל יום. מי שמעוניין בכך מוזמן לחפש באפליקציית הפודקאסטים שלו את כל תכני רשת עושים היסטוריה. תזהו את הפיד לפי הלוגו של האדם החושב, הצבעוני. והעניין הזה לא רלוונטי למי שמאזינים באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. אתם כבר מקבלים עדכונים על כל הפודקאסטים השונים. בפרק הקודם ביקשתי מכם הצעות משלכם לשאלת עושים היסטוריה. הייתה תקלה, והפוסט עם השאלה הזאת לא עלה בקבוצת עושים היסטוריה בפייסבוק, ולכן גם לא היה מקום לרשום את התשובות שלכם. אז הפעם אני מעלה פוסט שכזה, ואתם מוזמנים לרשום בפייסבוק את ההצעות שלכם לשאלת עושים היסטוריה. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים ספורטקאסט, תוכניתו של בן מיטלמן, עלו שני פרקים שעוסקים בשאלה האם יהודים באמת גרועים בספורט. בן ועיתונאי הספורט עדי רובינשטיין משוחחים על הספורטאים היהודים הגדולים בהיסטוריה, כדוגמת השחיין מרק ספיץ ואחרים, ומנסים לפצח את החידה האם אלה היהודים שגורים בספורט או שמה הישראלים, ולמה. בעושים רפואה עלו שני פרקים על קרינה מייננת ומחלת קרינה. במרכז הפרקים הסיפור הבלתי יאמן על העיירה הברזילאית שבה נחשפו אלפי בני אדם לקרינה רדיואקטיבית ברמה קטלנית בגלל שני גנבים שפרצו למרפאה ופרקו ממנה ציוד רפואי מסוכן. בעושים שיווק באינטרנט, הפודקאסט על שיווק דיגיטלי, אני וקובי גור מתחילים סדרה ארוכה ומפורטת שבמסגרתה נצלול לעומק תחום ה-SEO, אופטימיזציה של תוצאות החיפוש בגוגל, או במילים אחרות, איך לוודא שהעסק שלכם מופיע גבוה בתוצאות החיפוש. ובעושים פוליטיקה, מערכת העיתונאית דפנה ליאל את חגית אופרן ויגאל דלמוני, נציגי שלום עכשיו ומועצת ישע בהתאמה, לשיחה על היקפה האמיתי של הבנייה בשטחים. מה מסתתר מאחורי המספרים שמספרים לנו הפוליטיקאים על מספר יחידות הדיור שנבנות ביהודה ושומרון? מה ההבדל בין התחלות בנייה ואישורי בנייה ואיך לזהות ספינים תקשורתיים בתחום הזה? כל הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה זמינים באתר הבית שלנו, ranlevi.com, ואתם מוזמנים להירשם אליהם באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד או באפליקציית הפודקאסטים באייפון. בסוף הפרק הזה, אגב, תשמעו אותי משוחח עם ארנון זמיר, הגיוס החדש לרשת שלנו, על הפודקאסט שלו, עושים טכנולוגיה, כל מה שמעניין וחשוב בעולם הטכנולוגיה. מוזמנים להאזין. כתמיד, אם אתם אוהבים את רשת עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אנא, ספרו עלינו ועל הרשת הענפה שלנו, לחבריכם ובני משפחתכם שרק עכשיו מגלים את עולם הפודקאסטים הישראלי. תוכלו גם להצטרף למועדון המאזינים שלנו, וליהנות מהרצאות, סדנאות ומפגשים חודשיים איתי ועם שאר היוצרים של הרשת שלנו, בקרו ב-members.ranlevy.com. עושים היסטוריה, הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג הוא עורך הכל ומלחין את כל המוזיקה המשובחת שמלווה את הפרקים שלנו, עינב לנדאו, מנהלת המחירות, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות, יש לנו איש צוות חדש, תגידו שלום ליוסי מץ, עורך תוכן ומנהל פרויקטים מיוחדים. אני תימור, הוא מנהל העסקי, ואני רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא, להתראות. אלן ארנון.
היי רן.
אוקיי, אתה פה כאחד המצטרפים החדשים ביותר לרשת עושים היסטוריה, עם הפודקאסט עושים טכנולוגיה. הצג את עצמך קודם כל למאזינים.
כמו שאמרת, אני ארנון, אני בהיסטוריה האישית מתכנת ויזם טכנולוגי וחברתי. בשנים האחרונות הפרויקט הגדול שלי נקרא תום, תיקון עולם מייקרס, שהוא פרויקט שמחבר מייקרים, יוצרי טכנולוגיה, עם אנשים עם צרכים מיוחדים, כדי לייצר פתרונות לאתגרים שאו שאין להם פתרון בכלל, או שהפתרונות שיש להם הם יקרים מדי,
כמו
לא מגיעים למי שצריך.
פרוטזות, אני מניח, או דברים דומים בפסת תלת-ממדית וכדומה?
כן, במהלך השנים עשינו פרוטזות וכיסאות גלגלים, ותוספים לכיסאות גלגלים, התאמות של קייקים ומערכות תקשורת לילדים על הספקטרום האוטיסטי. 1001 דברים, ופרויקט שהתחיל בישראל, בתוך מכון ראות ב-2014, והגיע עד עכשיו לבערך 15 מדינות ו-15,000 איש פחות או יותר.
אחד אחד פרויקט, אז אתה סוג של גם מייקר וגם יזם וגם פריק של טכנולוגיה, זה מייקרות אישית. מה אתה הולך להביא לנו בעושים טכנולוגיה?
המטרה של עושים טכנולוגיה היא לגעת בנושאים הגדולים שמעצבים את העולם מסביבנו, שכמעט תמיד נוגעים באיזושהי חדשנות טכנולוגית. אם אנחנו מדברים על ביטקוין או על מכוניות אוטונומיות, על מדפסות לתמימד או על רחפנים, אלה תחומים שמשנים משהו משמעותי בעולם, רובנו שמענו עליהם ורובנו לא מבינים אותם מספיק לעומק.
אלו נושאים למשל כבר נגעת בהם בפרקים הראשונים שעושים טכנולוגיה?
אז נגענו בבינה מלאכותית והזמנו אורחים שיודעים לספר על מחשבים והסיכוי שהם יהיו יותר חכמים מאיתנו. דיברנו על איפה טכנולוגיה פוגשת חינוך. איך ייראה בית ספר בעולם שבו המורה לא יודע יותר מהתלמיד, כי לתלמיד יש טלפון בכיס. ודיברנו על נושא שחביב עליי במיוחד, עולם המייקרים, תנועת המייקרים, איך מייצרים דברים בהדפסה תלת-ממדית, איך נראה העולם כשאפשר להעביר חפצים, כמו שאפשר להעביר קבצים או סרטים באינטרנט.
בכל פרק אתה מביא אורחים, כמו שאמרנו, ויש עוד תוספות, נכון? מה למשל?
אנחנו מתחילים להריץ את פינת המייקרים, אתגר המייקרים של עושים טכנולוגיה, שבו בכל פינה נציב אתגר למאזינים, ונבקש מהם לבנות או לפתח משהו, וכמובן נבקש מהם לשתף, לשים את מה שהם פיתחו בפורום שלנו, אנחנו נספר לעולם מה בנו המאזינים, ונבטיח לעומדים באתגר פרסים חמודים.
מגניב, אז אתם מוזמנים להאזין לעושים טכנולוגיה, זמינה באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, ומקווה שתיהנו להאזין וחלקכם גם ליצור את הדברים אפילו בעצמכם.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית, www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com. In this house we obey the laws of thermodynamics.